בצלמו, למדנו שהמילה בצלמו מכוונת לצלם אלוהים דווקא ולא לצלם הוויה. כן? אומרים צלם אלוהים ולא צלם יתקה ובקה. וזה על פי הפירוש של המילה אלוהים. וזה לפי הפירוש של המילה אלוהים בטור אור החיים, שהכוונה לבעל הכוחות כולם. כן, ממש עולם, בעל הכוחות כולם, זה נקרא בעל שם אלוהים. כן, עכשיו אומרים, האדם נברא בצלם אלוהים, שגם האדם הוא בעל הכוחות כולם. ולכן, על ידי תנועותיו הרוחניות, הגשמיות, או הדיבוריות, האדם מטה את כל העולם כולו לזכות, או כל העולם לחובה, בונה עולמות או מחריב עולמות, על ידי מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו. פשוט. כן, אז בעמוד 6, זה הסבר של זה, כן? זהו ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים וגומר. כי בצלם אלוהים עשה וגומר. שכמו שהוא התברך שמו, הוא האלוהים בעל הכוחות הנמצאים בכל העולמות כולם, ומסדרה ומנהיגם כל רגע כרצונו, כך השליט רצונו יתברך את האדם שיהיה הוא הפותח והסוגר של כמה אלפים, אלפי ריבועות כוחות ועולמות, על פי כל פרטי סדרה נגותיו, בכל ענייניו, בכל עד ורגע ממש, כפי שרשו העליון של מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו. כאילו הוא גם כן הבעל כוח שלהם כביכול, ואמרו ז"ל, באיכה רבתי, בפסוק ויחו בלא כוח לפני רודף, רבי עקיבא בשם רבי יהושע רגי בשם ריבס אומר, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, כמה דעת אמר באלוהים נעשה חיים. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, כביכול מתישין כוח גדול של מעלה, דכתיב צור ילדך תשי, אתה מתיש את הצור שילדך. ובכמה מקומות בזוהר הקדוש, דחווה ברנש עבדים פגימו לאלה, שהחטאים של בני אדם עושים פגם למעלה. וכן להפך, כנל. זהו שאמר הכתוב, תנו עוז לאלוהים. כן? אנחנו כביכול מוסיפים כוח למעלה. ובזוהר רש פרשת בו, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. כתבען לקיימה על עינון עובדין לישראל על השם ודאי קמין. כשהם רוצים לעמוד על אותם חטאים, של, אותם מעשים של ישראל, ודאי עומדים על השם. דה שערי, כד ישראל עבדין עובדין דלקשרן, כי ישראל עושים מעשים שאינם כשרים, כביכול מתישין החילה דקודשה ברוך הוא, כביכול מתישים כוח של הקדוש ברוך הוא. ואחד עבדן, עבדין, עובדין דקשרן, כשהם עושים מעשים כשרים, יהבין תוקפה וחילה דקודשה ברוך הוא, נותנים תוקף וכוח להקדוש ברוך הוא, ועל דק איתי, ולזה כתוב, תנו עוז אלוהים, במה, במה? בעובדן לקשרן, במעשים קשרים. ולכן אמר לאלוהים, וכן, אלוהים נעשה חיל, שפירושו בא לקוחות כולם וכנן. לא כתוב תנו עוז לשם, אלא תנו עוז לאלוהים. כן? השם למעלה מן הכל. השם גדול מכל האלוהים. אבל תנו עוז לאלוהים לשם המתגלה דרך כל הקוחות כולם. זה הכוונה. כן, כמו שאומר הרמב״ם, גם זה בעצם במשנה כבר, אדם צריך תמיד לראות כל העולם כולו, חציו זכאי, חציו חייב. אני עושה מעשה אחד, אני מתה את כל העולם לכף זכות, לכף זכות, עושה מעשה רע אחד, מתה כל העולם לכף חובה. כן? ולמה צריך אדם לראות את עצמו כך? הרי לא תמיד העולם חציו זכויות, חציו עבירות. כן, אבל כל מעשה שהאדם עושה משפיע על כל העולם כולו כאחד. כן? יש איזו אחדות אורגנית, כיוון שויברא את האדם בצלמו, שנתן בו את כל הכוח, נתן לו לשלוט על כל הכוחות כולם. פרק ד'. וזאת תורת האדם. מה? זה בונה והורס. הכל. קטסטרופות עולמיות. כן? אדם. מה? לא, לא רק העולם הזה, הכל, כל העולמות. כן, למשל, אדם נתן פרוטה לצדקה, אומרים החסידים, נעשה יריד מזה בעולמות העליונים. מה זה יריד? כן, יש הרבה רעש, כולם באים ללייפציג, מתחילים למכור ולקנות, ויש ילדים וזה, עושה הרבה רעש, היריד, כן? עושה יריד למעלה. היה מחלוקת פעם בין בעל התניה לבין רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אם צריך להגיד ויחולו בליל שבת לפני הקדיש או שלא. הסברה שלא לומר זה כדי לסמוך פעולה לתפילה, הסברה של לומר זה כדי לקדש את השבת. אז אמר לו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לבעל התניה, האם אתה יודע כשישראל אומרים ויחולו למטה, איזה יריד נעשה למעלה? אמר לו בעל התניה, אתה יודע כשישראל סומכים גאולה לתפילה, איזה יריד נעשה למעלה? כן, מחלוקת ירידים למעלה. כן? זה הכוונה, ובעוף השמיים, כן? וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים. עוף השמיים זה גם המלאכים, ובני רשק הגיעו עוף. אפשר להגיד וירדו מלשון יריד. כן? כן? ובאמת, אז כאן נשאלת השאלה, משומר אדם, מה אז מה אני יכול לתקן את הכל? כן? וזאת תורת האדם, כל איש ישראל, אל יאמר בליבו חס ושלום, כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים, שום עניין בעולם. מה אני, מה אני, פלוני בן פלונית, מסוגל? כן, כן, אמנם יבין וידע ויקבע מחשבות ליבו, שכל פרטי מעשה ודיבוריו ומחשבותיו, כל עד ורגע לא התאבידו חס ושלום, אינם הולכים לאיבוד. ומה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, שכל אחת עולה כפי שורשה לפעול פעולתה בגובהי מרומים בעולמות וצרצחות האורות העליונים. ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו, ליבו יחיל בקרבו בכיל הורעדה בסומו על ליבו על מעשיו אשר לא טובים חס ושלום, עד אחד הם המגיעים לקלקל ולהרוס בחתקל חס ושלום הרבה יותר ממה שהרחיב נבוכד נצר וטיטוס. כי הלא, נבוכד נצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה. מה, 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 מה כבר עשה טיטוס? שום דבר. כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שהם יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. מה הם חושבים? שהם מסוגלים לעשות משהו? רק שבחטאינו נתמעט וטש כביכול כוח גבורה של מעלה. את מקדש השם תימאו כביכול המקדש העליון. ועל ידי כך היה להם כוח מנבוכד נצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה. כן?
איך זה מתיישב עם העובדה שבכל זאת גויים יש להם שבע מצוות?
כן, זה ברור. מצד שבע מצוות יש השפעה. אבל מדובר פה שעל, על, על גויים כאלה שגם שבע מצוות אינם מקיימים. כלומר, לא, 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 לא שאינם מקיימים, שאינם מקבלים. כן?
לא כל גוי הוא חייב ל...
לא, הגמרא אומרת ששבע מצוות בני נוח זה היה הסדר הראשוני של האנושות, שיקבלו את המצוות האלה כמצוות, כמו שישראל יש מצוות מקדש, ולא רצו את זה והמשיכו לקיים את זה כדרך ארץ ולא כמצווה. זה היה איזה גוי אחד, לא דווקא יהודי, כן? שאול קראו לו. מה קרה לכם? מה אתם, איך אתם מתנהגים? כלומר, צריך לקבל את זה מדיבה לקולקטיבית. כלומר, הנשמה הכללית של אומות העולם פסקה מלהתייחס אל המצוות האלה כמצוות. ולכן יש פה, זה מה שכתוב, עמד הקדוש ברוך הוא והתיר להם. כן? עמד והתירן. שנאמר, עמד והמודד ארץ, ראה ויתר גויים. שהתיר להם את המצוות. אבל עדיין זה קיים בשביל מי שמקבל. טוב, זה קשור באמת לשאלה גדולה, מי זה האדם בכלל? זה קשור למי נקרא גר תושב. כן? הרמב״ם אומר, נקרא גר תושב מי שמקיים שבע מצוות בני נוח בגלל שהוא קיבל את זה מפי ישראל. ומי שקיבל את זה מאחרי הדעתו, לא מפי ישראל. מה דינו? אתה זוכר את זה?
גר. בני
נוח? אז מה הוא כן? הרמב״ם אומר, מה? כן? כלומר, הוא מקרא, אם הוא מקיים שבע מצוות בני נוער בגלל שהוא קיבל את זה מישראל, הרי זה גר תושב ויש לו חלק לעולם הבא. נכון? ואם מקיים מאחרי הדעתו, אז יש פה הבדל בין הדפוס לבין הכתב יד. בדפוס כתוב, אינו לא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. איפה הוא דיבר על חכמיהם בכלל כדי להגיד שהוא לא מחכמיהם? אבל כתב יד כתוב אחרת, אינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם. אז מה גורל של חכם מחכמי אומות העולם? זה לא כתוב ברמב"ם.
כן?
כן, פילוסוף, או אדם ישר, הוא פשוט מקיים שבע מצוות, כי הוא מאמין שיש אלוהים, שאסור לעשות עבודה זרה, שלא לא, לא הורגים, לא רוצחים, מאחרי הדת הוא על פי השכל, הוא הגיע לזה. אז יש כאלה שרצו לדייק בדברי הרמב״ם, כך דייק רבי יוסף אבן שם טוב, בספרו כבוד אלוהים, שדת הרמב״ם, לכך מלאומות העולם, אין חלק לעולם הבא. ככה פירושה ושם. אבל אז היא קשה מאוד לקבל את זה, כי אז היא יכול לזה לומר שכל האנושות בכללה נבראה כדי ללכת לאבדון. זה לא מסתבר. והפירוש של הרב קוק דווקא מאוד מתקבל על הדעת. הוא אומר כך, שני פירושים נותן הרב קוק לזה. מי שמקיים את המצוות, שבע מצוות מנוח, לא על ידי מסורת, אלא על פי שכלו, קל וחומר שיש לו חלק לעולם הבא. כך מסביר הרב. זה דבר ראשון. זה פשוט, אין צריך לומר שהרי השכל במדרגה הרבה יותר עליונה מאשר עשיית מצוות מתוך מסורת. כך זה לפי הרמב״ם.
הוא
סוטט
הרמב״ם.
מה?
הרמב״ם אומר שאינם חסדי אומות העולם.
אלא מחכמיהם. אבל מה דינם?
נחות יותר.
מי אמר? איך אתה יודע?
אז אם כן, אז הרמב״ם למה מדייק? אינו מחסידי אומות העולם. זאת אומרת,
הוא לא מהחסידים, אלא מן החכמים, שזה יותר גדול.
אז הניסוח היה צריך להיות אחר.
למה?
הניסוח ברמב״ם היה צריך להיות שמי שמקבל את אחרי
האדם, אז הוא
מחכמיה.
זה מה שאומר, אינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיה.
מכאן משתמע
שלילה.
כן, שמעמדם נחות יותר מאלה שקיבלו
ממסורת. לא, אז כאן אנחנו רוצים, אלא אם כן נאמר שזה משהו אחר. כן, ואז לכן אנחנו יותר זקוקים לפירוש השני של הרב קוק. הפירוש השני של הרב קוק הוא כזה. הוא אומר, מה זה עולם הבא? עולם הבא זה הישארות הנפש לבני אדם שיש להם דת. אז קוראים לזה עולם הבא. כלומר, הישארות הנפש דתיים נקרא עולם הבא. אבל הישארות הנפש של מי שמתארת נפשו מתעלה, אז זה לא נקרא, זה לא נקרא עולם הבא. יש לזה שמות אחרים, אבל השמות האלה לא נתבארו בתורה, כיוון שאין עניינה של התורה לדבר, אלא למי שמקבל את הדברים מתוך מסורת. מי שהמסלול שלו הוא מסלול שמחוץ להתגלות של הר סיני, אז בוודאי שממשיך. זה, אבל האופי של ההמשכה שלו הוא שונה. ואז כל פילוסוף ופילוסוף מוצא לעצמו את הנתיב שלו. זה מובן. לכן, חסיד אומות העולם, יש לו חלק לעולם הבא, כיוון שהוא מתחבר אל המסורת של ישראל. מחכמי אומות העולם, יש לו חלק בהישארות הנפש, שזה המסלול של הישארות הנפש של הפילוסופים, נגיד. או כל אדם ישר. זה כל החילוק. וזה מובן למה הוא אומר, אינו מחסיד אומות העולם, אלא מחכמי. זה לא בא לומר שהם פרוטים או מעולים יותר. זה מסלול אחר. זה הגיוני מאוד, אגב. עכשיו, יש מי שרצה לומר שכל הפירוש הזה של הרב קוק הוא לא נכון, בגלל המקור של דברי הרמב״ם. מה המקור של דברי הרמב״ם, אגב?
אלא.
לא, אלא מחכמיהם, כן? מאיפה הרמב״ם לקח את זה? לא, בכתב יד של הרמב״ם כתוב ככה. עכשיו אני שואל, מניין לרמב״ם את זה? אז יש עד המאה ה-20 לא ידעו מאיפה הרמב״ם לקח את זה. במאה ה-20 גילו כתב יד עתיק של מדרש קדמון בשם משנת רבי אליעזר. מתקופת התנאים או מתקופת המוראים. לא, משנת רבי אליעזר. משנת רבי אליעזר, זה ספר אחר. ושמה כתוב כמעט כלשון של הרמב״ם ועם כמה שינויים. כתוב לא שהם צריכים לקבל ממשה אלא מנוח, קצת הבדל. וגם כתוב שמה, חסידי אומות העולם נתפרשו, כלומר נתפרש מסחרם. חכמי אומות העולם לא נתפרשו, כן? ואחר כך כתוב משפט שלכאורה סותר את זה, ואומר שחכמי אומות העולם אינם מקבלים את שכרם אלא בעולם הזה בלבד. עד כאן דברי משנת רבי אליעזר. אז יש רב אחד שרצה לומר לי שכיוון שזה, שהמקור של הרמב״ם אומר במפורש, אם כן אי אפשר לפרש את הרמב״ם כמו הרב פה. נו, מה יש לכם להשיב על זה? נכון. כלומר, אם זה היה נכון, אז הרמב״ם צריך להעתיק את זה כלשונו.
הרמב״ם אף פעם לא מעתיק.
מה? הרמב״ם מודר שמעתיק כלשונו. בוודאי. והרמב״ם הרבה פעמים מובן אם אתה רואה איך שהוא העתיק מילה במילה את מה שכתוב בגמרא. דווקא להפך, הרמב״ם הוא מעתיק כלשונם דברים, וזה בדיוק העניין. שם הוא לא העתיק את מה שכתוב שם, סימן שהוא לא סובר מה שכתוב שם. יותר מזה, מתוך הסגנון של הברייתא שם רואים שיש שתי שכבות, שהתנא קמא של הברייתא, אף על פי שלא כתוב שם כי יש שתי דעות, אבל כתוב שם חכמי אומות העולם לא נתפרשו, אז זה סותר את המשפט שמיד אחרי זה שאומר אינם כתובים שכרם אלא בעולם הזה בלבד. כנראה שזאת תוספת מאוחרת, ולכן ככה הרמב״ם תפס את זה. לא, אבל אני לא צריך.
חוץ מזה שכרם
לא, זה כן, הם אינם מקבלים אלא בעולם הזה בלבד. אז זה ברור שמי שכתב את השורה הזאת מתכוון להגיד לא כרמב״ם, כן? אבל זה ברור שהרמב״ם עצמו יש לו גרסה, יש לו גרסה אחרת בשנת רבי אליעזר, לא כל הכתבי יד הגיעו אלינו. אז דווקא מכאן אפשר להוכיח שדת הרמב״ם שהם כן יש להם חלק בעולם הבא. מה?
אפשר לקבל שכר בעולם הבא, אפשר רק להיות בעולם הבא ולקבל שכר. עצם רשות הכניסה ניתנת להם.
בסדר,
זה
צריך לבדוק איך הרמב״ם מגדיר את זה.
להיכנס לאולם ולא לקבל מנה. להסתכל לך שני אוכל, אבל היית באולם.
כן. זה סבל יותר גדול, לכאורה.
למה? אתה עיר.
מה?
זה משהו בכל זאת קצת מוזר, מה שכתוב פה, שכאילו פעולת גוי, אין לזה שום, בעצם שום חשיבות ושום...
כן, אז מדובר, תלוי איזה סוג גוי מדובר. כן? כלומר, אצל מה שרוצה לומר, אם אתה מדבר פה על כלל ישראל, כן? האם הפעולה של נבוכדנצר יכולה לדגום במקדש? המקדש זה משהו כללי. זה משהו יותר מדי גדול בשביל שאדם יחיד יוכל לעשות משהו. זה הכוונה. אבל בסופו של דבר, אם תשאל מה גרם שישראל עשו את מה שעשו, שגרם שהמקדש יחרב, זה גם קשור במצב העולם הכללי. אבל זה באופן עקיף. זה לא באופן ישיר. כמו שאמרו חז"ל, קמחא תחינא תחינת. כן? הקדוש ברוך הוא יצא בת קול כשטיטוס החריב את המקדש, בת קול יצא מן השמיים ואמרה לו, אתה תחנת קמח תחון. אז לא עשית כלום. הרי כי אבונותינו החריבו נווה מעלה, עולמות עליונים הקדושים, והם החריבו רק נווה מטה. וזהו שהתפלל דוד המלך עליו השלום, יוודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות. ביקש שיחשב לו כאילו למעלה בשמי מרומים הרס. כן? הוא התפלל שהרשעים יחשב להם כאילו הם הרסו למעלה. אבל אומר, אבל באמת הוא נגוש שם מעשיו כלל כנעד. אנחנו לא נתאים יותר מדי. לפי זה, זה אחריות הרובצת על כל אדם באופן פרטי, היא אחריות ענקית. לפי זה גם, כשאדם מתקן את עצמו, מתקן כל העולם כולו. השם יבוא ואדם ויאמר, הנה מה שאני עושה זה מתקן כל העולם. מרגיש טוב. או נכנס לדיכאון, עשה חטא אחד, יחריב את הכל. כן, אז בכלל זה יש, אולי אפשר להביא, מישהו יודע איפה נמצא מוסר אביך? אתה יודע איפה זה?
כן.
כן? אז תביא גם אורות התשובה. הצהוב דווקא. חם פה נורא, אתם יודעים?
מישל, מישל. תשאל את יצחק אם הוא הולך.
אני קורא במוסר אביך של הרב בעמוד במידות ראייה, בעמוד האחרון יש פרק קטן הנקרא בשם תיקון. לא, זה לא במה שלפנינו, זה הספר הזה של הרב קוק, העמוד האחרון תיקון. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, מכירים את הרעיון? זה פה. ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. כן? אני חושב שעל ידי מעשה, זה כמו מגיה. אני עושה מעשה אחד, צ'יק, כל העולם. תודה רבה. הוא עושה מעשה אחד, לחץ על כפתור, הוא חושב שעל ידי זה הוא הזיז את כל העולם. טוב, זה דמיונות. אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים ואפילו שיחה נאה, אמר תודה רבה, כן? הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. יפה, הוא מתרומם קצת. האהבה הרוחניות תלוי יסוד כל מציאותה. נמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו, מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. הוא כל כולו מעולה יותר. גם הגוף שלו עכשיו יותר בריא. גם הרגשות שלו יותר בריאים. וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. כן? אבל אני עכשיו הרמתי את כל כולי. אז ממילא הרמתי גם את הכל. כי אני והכל קצת קשורים, לא? וממילא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה מתעלית היא ההוויה כולה. ובזה מתקנים באמת עולמות עדין חקר בכל דבר טוב.
טכנולוגיה זה דילוג.
כן, בדיוק. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. עכשיו יש מה קוראים הייאוש. מה שאדם יכול לתקן, טוב הוא שיחשוב בזה ולהתרשל מתיקונו. ומה שאין בידו לתקן, להתעסק בו תדיר. ויקיים דאגה בלב איש יסירחנה מדעתו ויעסוק בתיקון נפשו ובתיקונו של עולם בבהירות שכלית רוממה עד כמה שידו מגעת ויתקיים בו גול אל השם מעשיך ויקונו מחשבותיך. זה לגבי התיקון, כן? כלומר, זה על יד... כשמבינים את סדר הרוחניות העולמי אז יש משמעות לדמיונות האלה. עכשיו יש כאן שאלה, לפי זה כשאני פוגם במשהו, אני מקלקל משהו בעולם, יש בעיה איך מתקנים את זה. נגיד אני חוזר בתשובה, כן? עשיתי איזה חטא, אני חוזר על החטא הזה בתשובה. אבל על מה אני צריך לחזור? על מי אני צריך להצטער על מה שעשיתי, אבל אני לא יודע מה עשיתי. אני פגעתי באלפי עולמות בחטא אחד. אני יודע איפה הפגם מגיע? לא יודע. כן? אז זה באמת בעיה, איך אפשר לחזור בתשובה? מה?
אותו דבר,
מסלטת. אני חוזר בתשובה רק על מה שאני יודע, אז אני מתקן רק מה שאני יודע. אז בואו נראה, הרב קוק התייחס לזה באורות התשובה. זה לא באורות התשובה, זה בתוספות שבסוף אורות התשובה במהדורה הצהובה. מה?
לא, כמו שאמרת, אז לוגית, זה פשוט לא נכון.
למה?
כי אם הבן אדם פוגם במשהו שהוא עשה, כן. הוא יודע במה הוא פוגם בידע שלו, ויש מעבר לזה את כל מה שהוא לא יודע במה שהוא פוגם. Mm-hmm.
כשאני חוזר בתשובה אני צריך
לתקן את מה שהוא יודע. מי שעושה את זה לא בסדר,
והוא גרם להרבה פגעים. זה שהוא לא יודע בדיוק מה קרה לכל אחד מהפגעים, שהוא גרם למה שהוא לא פגע?
לא, אני לא אומרת את זה, אבל אותו דבר יקרה כשהוא יתקן.
הוא
יכול
לתקן
רק
למה
שהוא יודע, הוא לא יודע ודברים אחרים.
למה שהוא לא
יתקן
לדבר שהוא לא יודע?
אם זה נפגם בלי ידיעתו זה יתקן?
לא, אני יכול לפגום בלי ידיעתי, אבל פה התיקון זה על ידי החזרה בתשובה, כך שאני צריך להתחרט על מה שנעשה.
אבל זה לא חייב להיות, נניח, זה לא חייב להיות ליטרלי, זאת אומרת שן תחת שן
או משהו כזה.
זה יכול להיות
קומפנסציה.
אז אני מתקן משהו אחר, וזה מתקן איכשהו. אנחנו לא אלוהים, אנחנו לא יודעים יותר מה
בעולמות אלוהים. לא, נכון, אז באמת איך אפשר לתקן? ואני אתן לכם אולי דוגמה. אדם הראשון חטא, נכון? בגלל החטא שלו, כל העולם כולו נפל. אדם הראשון גם חזר בתשובה. נו, לא שמענו שהעולם חזר לקדמותו. מה קרה? כשאדם הראשון... מה?
איך הוא חזר בתשובה?
כתוב בגמרא.
איפה?
בגמרא כתוב שהוא חזר בתשובה.
איך?
מה?
איך?
הוא בכה כל הלילה שם כתוב.
הוא מצטער.
זה...
לא בא
לי... לא, סליחה, אני לא עושה את זה עוד פעם.
הוא החזיר את התפוח
להחזיר. טוב, יש כמובן. כל פנים, מה שברור, כשאדם הראשון חוטא, הוא מקלקל את כל ההוויה יחד איתו, כי הוא אדון ההוויה. אז מה שהוא פוגם, זה פוגם בכל. כשהוא חוזר בתשובה, זה אדם אחד בתוך העולם שחוזר בתשובה, אדם פרטי. אז הוא תיקן את עצמו בלבד.
למה הוא לא מתקן משהו בעולם?
לא. קצת. אבל הוא לא יכול, הוא כבר לא מי שהוא היה. עצם החטא שלו הפיל אותו להיותו רק הוא ולא יותר.
יופי, זה לגביו, לא לגבינו. אנחנו מלכתחילה קטנים. אז כל עשייה לטובה מפוגמת ככה,
וכל... לא, כל פעם אנחנו נופלים מדרגה יותר. כל חטא שאנחנו עושים, אנחנו נופלים יותר.
אבל חזר בתשובה לא מעלה אותנו בדרגה?
ורות התשובה משהו כזה, רות התשובה, נגיד משהו כזה. הוא אומר שהמילה לשוב, אתה שם לצמחקי התשובה. המילה לשוב, אתה שב,
mm-hmm.
ואתה בגלל ששבת,
את צודקת.
ערך מוסף.
את צודקת. כל מה שאת אומרת זה נכון. מה שאני שואל זה איך זה ייתכן. כן? כל השאלה שלי, איך זה יכול להיות. כן? אז פה הרב בהערות התשובה בעמוד קוף ממהל מביא כאן הסבר של הוידוי של יום הכיפורים. בפתיחת וידוי יום הכיפורים המסודר על פי א' ב' דה על החטא, כן? על החטא שחתנו לפניך וכו'. אז יש שם הקדמה, אומרים אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך, ובכן יהי רצון לפניך השם אלוהינו ולאבותינו שתסלח לנו על חטאותינו. ואיכורה אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מעין פתיחה לוידוי, וצריכים אנו לבאר את הטעם, היסוד של פתיחה זו, בייחוד בראשית הוידוי של יום הכיפורים, שהוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל. ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה הלו הם שלושה, והם האחד אחרתה על העבר, השני העזיבה של החד בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה, והשלישי הקבלה על להבא שלא ישוב עוד לכסלה. וכאשר אמנם לפי הנראה שלושת הדברים הללו נוחים הם כל כך, ובהם התשובה נגמרת, עד שאנחנו מתפלאים למה היא צריכה תורה להודיענו אל התשובה, כי המצווה הזאת לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. יכול זה קל מאוד לחזור בתשובה. אני חושב שהוא צריך להצטער שעשיתי, לקבל, לעזוב את החטא, ולקבל לעתיד שלו לעשות אותו. נו, זה כל כך פשוט. וזה מועיל לתקן את הכל. ולמה אבל הוא צריכה כל כך לבאר לו בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כאשר פרשו הקדמונים פרש הזו על מצוות התשובה ביחוד. אבל כשנעניק בדברים נשקיף שבאמת התשובה עם כל קלותה שאינה דורשת מאיתנו כי עם שלושת העיקרים הללו של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. לולא חסדי השם שהקל אותה לפנינו עד שעל ידי הכולה הזאת של חסד עליון נעשית באמת לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרוב מאוד בפינו ולבבינו לעשותה. ונבאר אחת לאחת לצד הכבדות שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה לקיימם במילואם, עד שלכאורה נעשה כל עניין התשובה למעלה מיכולתו של האדם. והנה, אחרתה לכאורה, דבר קל הוא להתחרט על החטא, אחרי שהאדם שם על ליבו את רוע דרכו, כי רב אמר עוזבו את השם. אבל כאשר נתבונן שחרתה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה וכל כך חודרת לפי העומק של הגריעות ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל, ומאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו וחיי כל חי נחתכים במאמרו בכוח קדושת אור התורה והמצווה המאיר בעולם שהם חוקים שחקק אדון כל העולמים בעולמו, אם כן העובר וממרי את פי השם, הרי הוא נותן גרעון ומשחית את הדר כל העולמים ומאבד את זיו החיים כולם. ואם היה האדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא, והייתה ראויה להיות עוקרת את ראשמו של החטא מן המציאות. אבל הלא הנסתרות לשם אלוהינו, ומי יוכל לדעת מבלעדו את רזי העולם וסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרושה לבוא על החטא. ונבוא עתה לבאר את העזיבה שהיא הולכת על ההווה להסיר לגמרי את רצונו מהחטא, מכישורו עמו, מנטייתו ותשוקתו. הנה, אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו וחדרי ליבו, לדעת את עצמי עד הסוף, היה יכול לעזוב את החטא עזיבה מוחלטה. אבל דעקה שאין האדם יכול להבחין בעצמו ואל מה שהוא גנוז בסתר חדרי ליבו וכליותיו, על כן לא יוכל לקיים בכל מילואה גם את התכונה של העזיבה אשר לצד ההווה. כי רק השם לבדו, אתה הוא החופס כל חדרי בטן ורואה כליות ולב. ומזה נבוא גם ליסוד האחרון, חותם התשובה, והיא הקבלה על... שהוא עוזב את החטא לפי הכרתו, מקבל לעתיד לא לעשות לפי הבנתו. ושזה נחשב לו, זה מחובר עם כל מה שהוא גם לא יודע. וזה מה שאנחנו אומרים, אתה יודע רזי עולם, אתה לא מצרי כל חי, נגד החרטה בשלמותה, אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב נגד עזיבת החטא בכל עומקה, אין דבר נעלם ממך ונסתר נגד עיניך לעומת הקבלה על להבא. זה יש קצת עריכות שם, אבל זה מספיק מיינים. לא, יש לנו עוד זמן.
למה נמצא כוח כזה עצום לאדם של הדברים מעבר לכוח הסודה שלו, אם אחר כך הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולתקן
שביל דברים? כי זה חשוב שיהיה מרכז מוסרי לעולם. כן? כי האדם הוא היחיד שהוא בעל בחירה, ואלה גם מסוגל לחיות על פי המוסר. ואם אין מרכז מוסרי לעולם, איזה משמעות יש לעולם? עולם מנותק, ריבונו של עולם, שלא מגלה את צד האישיות שהיא בריבונו של עולם.
מה זה תשובה לשאלה? השאלה היא על האסימטריה בין כושר ההרס הגדול לבין קושי התיקון, לבין מיעוט יכולת התיקון.
לא, מצד התשובה. אבל מה זה שיש חסד השם שמאפשר לאדם כן לתקן? זה בא לומר שבאמת כשאדם חוזר בתשובה הוא באמת מחובר גם אל מה שהוא לא יודע מצד שורש הנשמה שלו. זה לא חסד חינם, זה חסד אמיתי.
אבל אז התיקון צריך להיות סימטרי להריסה.
הוא באמת סימטרי, זה בדיוק החידוש.
כל מה שאמרו עד עכשיו
לא, מצד השכל זה לא סימטרי. אבל כאן אנחנו מדברים על האדם בתור מרכז האורגניות של העולם, אז מה שנעשה בלב פועל באופן סמוי על כל העולם.
אז בחטא כאילו הקדוש ברוך הוא מרכז, ובתיקון האדם מרכז?
בדיוק. וזה זה אחד הדברים הגדולים שיש בחזרה בתשובה, שאנחנו משליחים את כל החטאים שלנו על ריבונו של עולם, שהוא יטפל בהם.
זה כמו נצרות.
לא.
ישו לכפר מראש על כל החטאים.
לא. כי רצון האדם הוא המשך רצון השם. זה רצון אחד. כלומר, אני מתקן, כלומר, כשאני פוגם בעולם, אני בעצם יודע עד איפה מגיעה המחשבה שלי. אני יודע לא בהכרה, אבל אני יודע בתת מודע שלי, בתת מודע כללי. ולכן כשאני חוזר בתשובה במודע, הכל חוזר בתשובה יחד איתי. כן? זה באמת האדם שיחזיר את הכל. עכשיו, מה שאנחנו עושים עם להחזיר את הכל לריבונו של עולם, צריך להסביר את זה. היחיל לא הייתה כקדושה של בית שלישי. זה נכון. האם יש לזה השלכה הלכתית? זה לא ברור.
אבל למה הוא התעקד?
לא יכל. לא יכל. כי לא באו כל היהודים מחוץ לארץ. כי היו משועבדים למלכי פרס וכו'. קיבלו כסף מהגויים. נו, אז זה רע לקבל כסף מהגויים בגלל המקדש? מה עשה שלמה?
יסוד
ההריסה. זה לא ברור. יש בפרשת תרומה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב הכסף ונחושת. זהב זה בבל, כסף זה יוון, זה פרס, ונחושת זה יוון. ומה עם רומא? לא, אבל לא מביאים ברזל. כן? לא מביאים ברזל במקדש. אז יש, במשכן האידיאלי כן דווקא מביא מכל העמים. מה שקורה, שבפרשת תרומה רצו להקדים את השעה, ואז הערב רב התערב, ויצא מזה העגל. אין? לכן מאומת פרשת תרומה שמה כתוב, מת כל איש אשר ידבנו ליבו, אפילו מאומות העולם, בפרשת ויקל כתוב, קחו מאיתכם תרומה, רק מבני ישראל. אין? אבל האידיאל לעתיד לבוא זה דווקא כן כך. מי אמר לך? הרב זיני אמר, לכאורה זה לא כך. לא יודע, אולי יש מקורות שונים. המקורות שונים מכירים שכן יהיה כך. כן, שדווקא מכל העניין יינתן.
אני
רוצה
איזה גושפגה שאנחנו יכולים כבר לקחת כסף מאמריקה, היום כאן.
שילד בניין
בית שלישי.
מה
לא?
מה? זה בדיוק עניין, זה לא להקדים את הזמן. מה?
צריך
לבדוק את המקורות. ובזמן שעושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים. שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם ובני נחר יקריכם וקורמכם. כן? אז איך זה מסודר? ועמדו זרים, הם מעצמם באים. הם מציעים את זה. אבל סתם, אתה תלך, תגיד, תפרנסו אותי. אנחנו תלמיד חכם של האומות.
אבל בסופו של דבר, בעל החם שקבל בכסף אפילו מרצון הגוי, זה דבר אחר.
כן, תלוי, זה עניין זה. כן, כתוב צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. זה גמרא במסכת בבא בתרא. כן, שם יש איזה עשרה תנאים שמסבירים אחד אחרי השני מדוע כל צדקה וחסד שעושים אומות העולם חטא הוא להם, שאינם עושים אלא כדי שתימשך מלכותם, או אינם עושים אלא כדי להרע לישראל וכו'. בסוף רבן יוחנן בן זכאי אומר, עדיין אנו צריכים למודעי, נכון? ורבי אליעזר המודעי נותן פירוש אחר שמה, והוא אומר ככה, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. ככה הוא קורא, שכל צדקה וחסד שעושים אומות העולם כשם שצדקה וחסד, כל זה, לא, צדקה וחסד מחפרים על אומות העולם כדרך שחטאת מחפרת לישראל. כן, ככה אומר. צדקה, יותר אומר, גוי וחסד. לאומים, חטאת, ולהם זה חטאת. והכוונה היא, כשגוי עושה מכל הטעמים שמוזכרים בגמרא, זה פסול, וזה עדיף שלא ייתן. ויש יוצא מן הכלל שעושה את זה לשם שמיים לגמרי. וזה מצוי אצל גוי שאומר, אני עושה לשם השם בלבד. ללא תקווה לקבל שכר, אז זה טעם. כן, זה ב... זה כשמשל, יש ביטוי בצרפתית, כן, על הגרס דו דיו. כן? כשהם נותנים ללא שום כוונה אחרת מאשר כבוד שמיים. אז זה בסדר. כן, כל זה... מה? יש, 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 ודאי. ודאי שיש כאלה. יחיד הסגולה. טוב, נמשיך בעמוד 12. גם על זאת יחרד לב האדם מעם הקודש, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם. אז זו, נמצא דיברנו, מדוע מדובר דווקא על המקדש? כי המקדש זה תבנית העולם. כן, יש יש איזה רעיון כזה. כן. זה בפילוסופיה היוונית. האדם, עולם קטן. מיקרוקוסמוס. הרעיון הזה, יש לו גם מקבילה אצלנו, האמת היא שהמקור הוא כנראה מקור מהמזרח התיכון. יש גם המקדש עולם קטן. וזה תבנית ההוויה. ויש לזה, זה כנראה המקור לתורה האפלטונית של האידאות. חוקרי הפילוסופיה שואלים, מאיפה אפלטון לקח את הרעיון הזה, שיש עולם של אידאות לעומת העולם הגשמי. כל דבר בעולם הגשמי זה השתקפות של אידאה של מעלה. איפה הוא לקח את זה? אז חלק מהחוקרים אומרים, זה רעיון שמי עתיק. איפה הרעיון השמי? שמוצאים אצל כל העמים השמיים, שנגד כל מקדש, שמוצאים שיש מקדש למעלה, מקדש של מעלה. זה כתוב מפורש בפרשת תרומה. בכל אשר אני מראה אותך בהר, את תבנית המקדש, את תבנית המשכן, ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. כן? על פי התבנית של מעלה. אם כן, יש מקדש אידיאלי ראשוני, שהכל השתקפות ממנו. אם כן, שאנחנו מדברים, ישראל הורסים את המקדש, כוונה, הורסים את העולם כולו. בונים את המקדש, בונים את העולם כולו. כמו שאמרו, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ, מסכת כתובות. שבמעשי שמיים וארץ כתוב, אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ביד אחת, את הארץ ביד אחת. ואילו במעשיהם של צדיקים נאמר, מקדש השם קוננו ידיך. מתקרבים את הגמרא. אם כן, מה זה מעשיהם של צדיקים? בניין בית המקדש, אותו דבר. מקדש השם קוננו ידיך. שבשתי ידיים ולא רק ביד אחת. גם על זאת יחרת לב האדם מים הקודש, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם, כמו שהתבר מצא השם, להלן פרק ו' ושאר בית פרקים, שהן המה הקודש המקדש העליון, והלב של האדם ימצא איתה דגופה, הוא כללות הכל, נגד הבית, קודשי הקודשים, אמצע יישוב, אבן השתייה, כולל כל שורשי מקור הקדושות כמו. ורם זו הוא זל, במשנה, פרק תפילת השחר, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. מה זה יכוון ליבו? שם הפשט של ההלכה. אדם שנמצא מחוץ לארץ ישראל, יכוון ליבו כנגד ארץ ישראל. נמצא בארץ ישראל, יכוון ליבו כנגד ירושלים, ירושלים כנגד המקדש, נמצא במקדש, יכוון כנגד בית קודשי הקודשים. פה הרמז שנמצא בדברים זה כך, שליבו זה קודש הקודשים, של העולם. כן, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. ובזוהר שלח, קוסמך א', סוף עמוד א', תחזה, בואו ראה, כתבירה קודשה בריחו ברנש באלמק, שברא הקדוש ברוך הוא את האדם בעולם, התקין לה, כי גוונה דלעילה יקירה, התקין אותו, כאין מה שלמעלה, ויהיב לה חלה ותוקפה באמצע איתה לגופה, ושם את כוחו ותוקפו באמצע גופו, דתאמן שרי ליבה, ששם שורי הלב. כגוונה דה, מעין זה, התקין קודשה בריחו עלמה, התקין הקדוש ברוך הוא את העולם, ועביד לך את גופה, ועשה את כל העולם כגוף אחד. מקרו אנתרופוס דהו תוקפה דחולה וחולה בית עליין. כן, הכל זהו כוח הכל והכל בו תלוי, והיכל לבית קודשי הקודשים דתמן שכינה וכפורת וכרובים וארון, ואחה הוא ליבה דחולה רע ועלמה, ומאחה יתזנו. והשכינה, כפורת וכרובים וארון, זה הלב של כל העולם, ומשם ניזונים הכל. כך גם באדם יש כפורת ולב וכרובים. איפה כנפי הכרובים באדם? אתם לא יודעים? עריות, לא? זה לא כנפי הכרובים? ואיפה הכפורת? כן? זה שרפת. ואיפה הארון? זה הלב. ולפעמים הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שני חלקי המוח, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. ולפעמים הכנפיים נפתחים, לפעמים הכנפיים נסגרים, שהמוח נפתח אל הרצון העליון, לפעמים נסגר אל הרצון העליון, וישמע את הקול מדבר בין שני הכרובים. יש ספר קטן שמייחסים אותו לרמב״ם, זה ספק אם הרמב״ם כתב אותו או לא, נקרא פרקי הצלחה. דבר על הכרובים שבליבו של אדם. זה זה. מלאכי ליבו של אדם. אם כן, בעת אשר יתור האדם לחשוב ידבבו מחשבה אשר לא תאורה בניאוף רחמנה ליצלן, הרי הוא מכניס זונה. סמל הקנאה, בבית קודשי הקודשים העליון, נורא, בעולמות העליונים הקדושים חזה שלום מרבי, הוא מגביר רחמנה ליצלן כוחות הטומאה והסתרחה בבית קודשי הקודשים העליון. הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כוח הטומאה לידי טיטוס בהציאו זונה בבית קודשי הקודשים ממקדש מטה. וכן, כל חטא ואבון אשר כל איש ישראל מכניס בליבו חזה שלום יש זרה, בכעס או שערי תאוות רעות רחמנא ליצלן, הלא הוא ממש כעניין הכתוב בית קודשנו בתפארתנו, וגומר היה לשריפת אש הרחמן יתברך שמו יצדנו. יש לפי הגר"א, הוא פוסק להלכה שאדם חייב להפסיק את התפילה שלו אם יש לו חלילה או הרהור עבודה זרה או כעס. בשעה שאדם כועס הוא צריך מה? כי זה גם עבודה זרה. כן, כאילו הוא מביא אש זרה לתוך קודש הקודשים, צריך מיד להפסיק את העבודה, שיפסיק את כעסו ואז ימשיך להתפלל. וזה שאמר השם ליחזקאל, את מקום כסאי וגומר אשר ישכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קודשי בזנותם, וגומר עתה ירחקו את זנותם ושכנתי בתוכה לעולם במהרה בימינו אמן.
טיטוס רק משל היה.
כן.